המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו הפעם היא דוקטור מריאן טחאוכו, ראשת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון למדיניות כלכלית, כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום לך דוקטור טחאוכו, והמון תודה על זה שאת איתנו.
שלום חיים, ותודה רבה על ההזדמנות להיות פה.
יופי. נצלול לעניינים. בנייר מדיניות שפרסמתן במכון אהרון, את וחברותייך, סבא ג'בלי סירחן ורנה קסיס, אתן כותבות, ואני מצטט, החלק של החברה הערבית מסך ההכנסות מעבודה בגילים 25 עד 64, שהוא אינדיקציה לתרומתה של החברה הערבית לתוצר, עלה מ-8.2% ב-2012 ל-10.5% ב-2022, במשך 10 שנים. מה המשמעות של הנתון הזה לכלכלה הישראלית ולתרומה של החברה הערבית לכלכלה הישראלית?
אז תראה, בגדול אנחנו מציגים את התוצר של המשק כמדד בין היתר כמדד הכלכלי שמבטא בין היתר גם רמת החיים במשק. כלומר, מי שלומד כלכלה יודע שזה בעצם, אנחנו מסתכלים לאורך שנים על התוצר, כדי לראות רגע האם החוזק של הכלכלה גדל או לא, וזה גם המדד שדרכו אנחנו משווים את עצמנו למדינות אחרות. כלומר, התוצר לנפש זה המדד לחוסן הכלכלי או לחוזק הכלכלי של מדינה בהשוואה למדינות אחרות. וכשאתה מסתכל על התוצר בתוך המדינה, בתוך המשק כולו, זה קצת מורכב לבדוק כמה כל אחד מהאוכלוסיות תורם לתוצר בסך הכל, אבל יש לנו דרכים לקבל איזושהי אינדיקציה לזה. והדרך שבה אנחנו משתמשים זה בעצם להסתכל על ההכנסה לנפש בחברה הערבית כמדד לתרומה שלהם לתוצר בישראל. עכשיו, החברה הערבית היא 20% מהאוכלוסייה. אז אם היא תתרום 20% מהתוצר, זה אומר, היא תורמת בדיוק כמו החלק שלה באוכלוסייה. בפועל, כשאתה, הנתונים שאמרת, מדברים על עלייה מ-8 נקודה משהו ל-10 נקודה משהו, מה שאומר שהייתה עלייה מכובדת, עלייה טובה, שנדבר מאיפה היא הגיעה, וזה חשוב, כי אנחנו רוצים שהמגמת עלייה הזו תימשך, אבל עדיין הנתון המעניין הוא שגם אחרי העלייה הזו, עדיין אנחנו אומרים, עומדים על כמעט מחצית מהחלק שלהם באוכלוסייה. בסופו של דבר, חוסן של כלכלה, ואם אנחנו רוצים לדבר רגע על מה שקורה בשנים האחרונות בישראל, שמדברים על כמה אוכלוסייה תורמת, בדרך כלל בהקשרים של כמה נושאים מהנטל הביטחוני, אז בעצם חשוב להסתכל גם על הנטל הכלכלי. כלומר, בסופו של דבר, כשאוכלוסייה עובדת, גם שיעורי תעסוקה וגם שכר, וככל שהחלק שלו בתעסוקה ובשכר הוא יותר גבוה, זה אומר קודם כל שהוא משלם יותר מיסים, שהוא פחות תלוי בתקציבים ממשלתיים, מה שאומר שבתקציב הממשלתי הם יותר תורמים מאשר מקבלים, והדבר הנוסף הוא שכמו שאמרת, ככל שאתה עובד יותר ומסתכר יותר, ככה אתה תורם לכלכלה יותר, שבסופו של דבר התוצר הוא גם מתחלק בסופו של דבר על כלל האוכלוסייה. כלומר, כשאוכלוסייה מסוימת עובדת ותורמת יותר, כל יתר האוכלוסייה נהנה מזה בסופו של דבר. בהחלט. זה שההייטק חזק בישראל, לדוגמה, מה קורה כשיש ענף שהוא יחסית התרומה שלו לתוצר הרבה יותר גדולה ממספר מהשיעור של האנשים שעובדים בו. אז הייטק זה דוגמה מצוינת לענף שהוא די מחזיק את הכלכלה הישראלית וגם די עוזר לכלכלה הישראלית להיות חסין מפני זעזועים. אז זה אותו עיקרון בעצם.
ולמרות זאת, הדהים אותי הנתון שלמרות השיפור הזה שאת מציינת, ואת אמרת שזה שיפור חשוב ומכובד, על פני השנים, עדיין ב-2022, ההכנסה מעבודה לפרט בחברה הערבית, הייתה רק 44% מזו של החברה היהודית הלא חרדית. אנחנו מדברים על החברה היהודית הלא חרדית. מה המשמעות של הפער הזה ומה ההשלכות שלו?
תראה, בסופו של דבר, הפער הזה, בוא נדבר על ממה הוא נובע, ואז גם נדבר על, על ההשלכות של זה. הפער הזה נובע מהרבה גורמים. כלומר, מה שאתה מדבר עליו, 44%, זה להסתכל על, בקבוצת הגיל שמסתכלים עליה, כמה עובדים, ואלה שעובדים, מה השכר שלהם. ואז כשאתה מסתכל על זה בממוצע החברה הערבית למול החברה היהודית הלא חרדית, שיהיה בעצם הסוג של בנצ'מרק. אנחנו משווים גם את החברה הערבית וגם את החברה החרדית.
מה שפרופסור רפי מלניק קורא, מדינות הסמן.
מדינות הסמן זה כשאתה משווה את ישראל למדינות אחרות. אז אנחנו עשינו דרך אגב, טוב שאתה אומר רפי מלניק, בעצם הפירמידה הזו שאתה מדבר עליה, שמשווה את החברה הערבית בישראל...
עוד לא דיברתי עליה, אבל אנחנו נדבר.
נכון, עוד לא הגענו לפירמידה, אבל בגדול, כל המתודולוגיה שנדבר עליה בהמשך, היא בסוף מושתתת על אותו עיקרון. אנחנו משווים את ישראל למדינות אחרות, המדינות האחרות בדרך כלל זה מדינות שהן יותר חזקות מאיתנו, ושואלים את עצמנו ממה נובעים הפערים בינינו לבינם, ואיך אנחנו מצמצמים את הפערים האלה. אותו דבר אנחנו עושים לגבי החברה הערבית בישראל. אנחנו יודעים שיש פערים.
כלפי החברה היהודית הלא חרדית.
וההשוואה היא לחברה היהודית הלא חרדית, שצריך לזכור דרך אגב, אנחנו מסתכלים על זה כאל מקשה אחת, אבל גם החברה היהודית הלא חרדית היא לא מקשה אחת. יש פריפריה, יש מרכז, יש פריפריה גיאוגרפית, יש פריפריה חברתית, אבל בגדול, כשאתה מחלק את זה לשלוש אוכלוסיות שדיברנו עליהן, אז החברה היהודית הלא חרדית היא האוכלוסייה הכי חזקה, ובהתאם גם הכי תורמת לכלכלה וגם לדברים אחרים. אז אם אנחנו חוזרים למשמעות של ה-44% הזה, יש פה הרבה פערים שנוצרו לאורך שנים שהביאו אותנו למספר הזה. בעצם הפערים האלה נובעים ממה משפיע, לא צריך להיות כלכלן בשביל להבין את זה. בעצם מה משפיע על הסיכוי להיכנס לתעסוקה, הסיכוי להיות מועסק, ועל השכר, השכר שלך כשאתה מועסק. קודם כל, וזה מגובה בנתונים אצלנו, במחקר הכלכלי, הדבר הראשון זה ההבדלים ברמת ההשכלה. רמת ההשכלה, רמת הכישורים. בסוף, אוכלוסיות שלא רכשו את הכישורים הנדרשים, למשל, כשאנחנו מדברים על החברה הערבית, בין הכישורים האלה אנחנו גם כוללים את השפה העברית. כלומר, בנוסף להאם אתה משכיל או לא משכיל, אם יש לך איזושהי השכלה על-תיכונית, והאם לפני כן עשית בגרות, איזה הישגים יש לך במערכת החינוך. אנחנו מדברים גם על כישורים, כישורי שפה. כלומר, בישראל השפה העברית היא קריטית. כלומר, אם אתה הולך לארצות הברית בלי אנגלית, הסיכוי שלך להיות מועסק והשכר שלך יושפעו מזה שרמת האנגלית שלך נמוכה. אז פה הפערים המאוד גדולים מבחינת האוריינות בשפה העברית, יש להם השלכה משמעותית על הסיכוי גם לתעסוקה וגם לשכר. אז קודם כל זה הפערים האלה ברמת השכלה, בכישורים, כולל כישורים רכים, שגם שם אנחנו רואים פערים גדולים. אם בעבר כל הזמן דיברו רק על האם יש לך בגרות ויש לך תואר, היום כבר מדברים על כישורים אחרים שהם קריטיים לשוק העבודה. קודם כל כישורים רכים, ולאחרונה התווסף גם הנושא של כישורי AI, שאני לא יודעת עד כמה יודעים להגדיר אותו במדויק היום, אבל זה ברור לכולם שבלי כישורי AI, גם אם יש לך תואר, עדיין אתה בפער מול מי שכן יש לו את הכישורים האלה. אז זה קודם כל, השכלה, כישורים. וזה לא מסתכם רק בזה. בכל תחום שבו אתה בודק, אתה משווה את החברה הערבית לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית, אתה רואה פערים. תחומים מסוימים פערים הרבה יותר גדולים, ותחומים אחרים פערים יותר קטנים. ואני אמנה תחומים שכן נכון להסתכל עליהם, שמשפיעים בסופו של דבר על תעסוקה ושכר. זה למשל תחבורה ציבורית, תשתיות של תחבורה ציבורית. גם היכולת שלך להגיע, אם אתה גר רחוק מהמרכז, להגיע להייטק במרכז, ששם ההייטק הוא הכי חזק והשכר בהתאם, זה מאוד תלוי עד כמה אתה באמת יכול להגיע מהמקום שבו אתה גר למרכזי התעסוקה. וגם, ואנחנו כן רואים שיש פער מאוד גדול בתדירות התחבורה הציבורית, בין יישובים ערביים ליישובים יהודים.
אני רציתי לשאול על הפיל שבחדר, העניין של הערבים מול יהודים. אין אפילו תחנת רכבת אחת ביישוב ערבי.
נכון.
כן, קראו ללהבים להבים רעת, אבל זה פרסה, זה לא אמיתי.
נכון, זו דוגמה מאוד בולטת וקיצונית, שבעצם אין אפילו תחנה אחת של הרכבת, חוץ מאחת שכבר הוקמה, טייב שומרון זה נקרא. אז,
כן, כבר יש?
כן, כן, יש חדש דנדש, לא מזמן. אבל עדיין, זה אחד מיני רב. הגיע הזמן, זה טוב, מצוין, וזה עדיין לא מספיק, כי בסופו של דבר, נחזור לנקודה שממנה התחלנו, בסוף זה חשוב גם להשתלבות הכלכלית של האוכלוסייה הערבית, ולרצון שלנו שהיא תהיה אוכלוסייה גם תורמת וגם נתרמת. כלומר, בסוף צריך לזכור שזה גם, אנחנו רוצים שכל האוכלוסיות ייהנו ממה ש... שוק העבודה הישראלי יודע לתת, ולא סיימנו. יש פה עוד רשימה ארוכה של דברים שלא דיברנו עליהם. זה לא רק השכלה וכישורים ותחבורה, זה גם, למשל, כל הנושא של, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, גיוון במקומות עבודה, הנושא של חיים משותפים. אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, מאז השביעי באוקטובר. כלומר, אנחנו שמים את הכל על השולחן, אנחנו לא מנסים לייפות את המציאות, יש פה אתגר לא פשוט. יש פה אתגר לא פשוט שכולנו מתמודדים איתו. יש את מה שכולם שומעים בחדשות כל הזמן, ולא יודעים עד כמה מחברים את זה לתעסוקה ושכר, שזה הפשיעה הגואה בחברה הערבית.
כן.
העלייה הדרמטית שהייתה בעשר שנים האחרונות, שזה בא לידי ביטוי בעיקר בנתונים של מספר הנרצחים, שזה הכי קל למדוד, אבל זה לא רק בזה. היום החיים בתוך היישובים הערביים הם לא פשוטים. כלומר, זה נשמע כאילו זה מדינה אחרת, אבל יש פחד אמיתי של אנשים לצאת לרחוב. כלומר, יש פחד אמיתי של אמהות לשלוח את הילדים למכולת השכונתית. אנשים חושבים פעמיים אם שווה לצאת מהבית ולנסוע לאנשהו. יש לזה השלכות משמעותיות על תעסוקה ועל שכר. כלומר, זה הספרות העולמית מראה את זה. הערבים בישראל לא המציאו את הפשיעה. במדינות שבהן יש פשיעה בשיעורים גבוהים, שיעורי תעסוקה בעיקר של נשים. קודם כל נשים נפגעים.
שאצלנו בחברה הערבית ממילא שיעורי התעסוקה של נשים הם נמוכים יותר.
נכון. ואז הפשיעה הגואה לא עוזרת לנו להעלות את אחוזי התעסוקה האלה, אבל לא רק, במקומות שבהם יש פשיעה שפוגעת גם בהקמה של עסקים ובהתפתחות של עסקים. כלומר, כשאתה יודע שכשתפתח עסק ותתחיל קצת להרוויח, ידפקו לך לדלת ויבקשו...
נתח.
לגמרי. ואם לא תיתן, אז... כל המשפחה שלך בסיכון, יש לזה השלכות לגבי ההתפתחות גם של עסקים בתוך היישובים הערביים. אז יש פה מנעד מאוד גדול של אתגרים שמשפיעים בסופו של דבר ומביאים אותנו לאותם 44% ביחס לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית.
כבר הזכרנו את התחבורה, שזה עניין של הממשלה. אז אני רוצה לשאול, מה עשתה הממשלה כדי לקדם את החברה הערבית בשנים האחרונות? אנחנו יודעים על שתי תוכניות חומש שהיו אמורות לקדם את החברה הערבית. החלטה 922 מסוף 2015, אמורה הייתה להסתיים ב-2021, והחלטה 550 מ-2021, המכונה תקדום. כלומר,
תקדום זה להתקדם.
להתקדם, קדמה.
כן, כן.
אז מה קרה עם עשרות המיליארדים שהיו אמורים לעבור לחברה הערבית?
אז בוא נתחיל קודם כל מאיפה הגיעו התוכניות האלה. בסופו של דבר, זה הגיע, אם אנחנו נלך קצת יותר אחורה, כשישראל בעצם הצטרפה ל-OECD, ואז התחילו לעשות השוואות של ישראל למדינות אחרות. אחד הדברים שכן עלה מהניתוחים הכלכליים שנעשו, שיש פה אוכלוסייה עם פוטנציאל כלכלי לא ממומש. כלומר, החברה הערבית היה מאוד ברור, שיש פה, אם נשים בצד את הנושאים החברתיים רגע, ונסתכל נטו כלכלה, בצד המקצועי הכלכלי, יש פה אוכלוסייה שיכולה לתרום יותר, אבל אין לה את האמצעים לעשות את זה. כלומר, הממשלה, דרך אגב, חשוב להגיד, זה היה ממשלת בנימין נתניהו, גם אז, בהחלטה הקודמת, שהבינה שיש פה פוטנציאל כלכלי לא ממומש, ושווה רגע לממש את הפוטנציאל הזה. אז ההחלטה הראשונה הייתה החלטה, כמו שאתה אומר, 922, שהייתה יותר מצומצמת, אבל המטרה שלה הייתה נטו להשקיע בחינוך, השכלה, ובעוד דברים, שהמטרה המוצהרת זה להגדיל את שיעורי התעסוקה והשכר בחברה הערבית. כלומר, בסוף המטרה העל זה השתלבות כלכלית של החברה הערבית. ואחרי ההחלטה הזו הגיעה 550, שהייתה משמעותית יותר גדולה, גם תקציבית וגם מבחינת הנושאים שהיא מכסה.
רק נושא צדק, כי את ההחלטה הזאת קיבלה ממשלת השינוי.
נכון. ההחלטה הזו קיבלה ממשלת השינוי, אז דיברו על 30 מיליארד לשש שנים, שהמטרה שלהם זה בעצם להשקיע במקומות שבהם אפשר לצמצם פער, כדי להביא להשתלבות טובה יותר של החברה הערבית. עכשיו, צריך להסתכל על זה, תלוי איך מסתכלים על ההחלטות האלה. כלומר, תלוי מי מסתכל על זה ואיך הוא רוצה להציג אותו. בסופו של דבר, אלה החלטות שבאו בעצם להשקיע באחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים לכלכלה הישראלית. כלומר, יש פה אוכלוסייה שאם נצמצם את הפערי השכלה, פערי חינוך, השכלה, כישורים, תחבורה ותשתיות, אז היא תהפוך להיות פחות ופחות תלויה במדינה, ויותר ויותר תורמת. עכשיו, מה שאנחנו כן רואים, שבעשר שנים האלה של ההחלטות חומש, אז עוד לא עברו לגמרי עשר שנים, אבל פתאום המגמות שהיו סטטיות מבחינת החלק של החברה הערבית מהתוצר, זה היה סטטי לגמרי ב-20 שנים שלפני ההחלטות, מאז תחילת ההחלטות ועד היום, אנחנו פתאום רואים מגמת עלייה בחלק של החברה הערבית בתוצר.
זה נושא פרי.
זה לגמרי נושא פרי, ואפשר לראות גם דוגמאות של מאיפה זה בא לידי ביטוי. למשל, העלייה המאוד משמעותית בזכאות לבגרות. מבחינת רגע הנתונים הנגישים, היבשים, הייתה עלייה דרמטית בזכאות לבגרות בשנים האחרונות. הייתה עלייה מאוד משמעותית בכניסה לאקדמיה. הייתה עלייה מאוד משמעותית בתעסוקת נשים ערביות, שבעצם שם נמצא, מבחינת המספרים, זה האתגר הכי גדול מבין כל האוכלוסיות. ואז זה בא לידי ביטוי בתעסוקה ובשכר. מה שזה אומר, שכשהממשלה השקיעה, ואיפה שהיא השקיעה, זה הניב תוצאות בסופו של דבר.
איפה לא? איפה לא אין מימוש של הפוטנציאל ולמה?
אז תראה, ההחלטות האלה שתיהן עוסקות בעיקר בחינוך, תשתיות, השכלה והדברים האלה שמנינו. ויש החלטה נפרדת שבאה לטפל בנושא של הפשיעה בחברה הערבית. ואנחנו רואים, זו החלטה שגם התקבלה בממשלת השינוי. היא מומשה בשנה הראשונה כמעט במלואה. ובשנה הראשונה של מימוש ההחלטה, בפעם הראשונה ראינו ירידה בשיעורי הפשיעה בחברה הערבית, אבל כשהממשלה התחלפה, אז ההחלטה הזו די התמסמסה, ושיעורי הפשיעה חזרו בכפול ומכופל. עכשיו, זה לא רק זה. המקומות בהם שאנחנו רואים גם באמת הדרדרות במדדים, זה לא רק הפשיעה, זה גם המדדים היותר חברתיים של לכידות חברתית. למשל,
לכידות חברתית פנים החברה הערבית?
לא רק. גם לכידות חברתית בישראל בכלל. בין היתר, עד כמה אתה סומך על גופים ממשלתיים, ולא רק בין אוכלוסיות. כלומר, בסוף, לכידות חברתית זה גם פנימית, זה גם העון החברתי הפנימי שיש לך. אבל לכידות חברתית, אנחנו חיים במדינה כולנו באותו מקום. בסוף, החברה הערבית לא חיה רק בתוך היישובים הערביים, היא לא עובדת רק בתוך היישובים הערביים, היא לא לומדת רק בתוך היישובים הערביים. הלכידות החברתית באה בין היתר גם ביחסים שלך עם אוכלוסיות אחרות. ושם האתגרים הם מאוד גדולים. ואני חושבת כל מי שחי במדינה בשנים האחרונות, שוב, מאז השביעי באוקטובר, האתגרים שם הם מאוד גדולים. חשוב להגיד, הם גם לא מטופלים. כלומר, היום לא רק הממשלה, גם מבחינה חברתית, אנחנו במקום שבו, אני חושבת בישראל בכלל, אם אתה תסכים איתי חיים, שלאנשים אין סבלנות וקיבולת לאחר. כלומר, האתגרים המאוד קשים שכל אחד מתמודד איתם, כבר לא נשאר מקום לחמלה וחשיבה, מחשבה על מישהו אחר. כל אחד מנסה לשרוד. וזה נכון גם בין קבוצות בתוך החברה היהודית, אבל זה בא לידי ביטוי מאוד חזק ביחסי יהודים ערבים בישראל היום.
מה המשמעות של 56% צעירים חסרי מעש בגילאים 18 עד 24? אני מדבר גם בהיבט החברתי, כי את הדגשת אותו מאוד, אבל גם בהיבט הכלכלי, כמובן.
המושג חוסר מעש זה מושג שמשתמשים בו גם בעולם. זה נקרא NEET, Not in Education, Employment or Training. זה בעצם צעירים שלא נמצאים בשום מסגרת. הם לא לומדים, לא עובדים, ולא מקבלים שום הכשרה. קמים בבוקר, אין להם שום מסגרת שמחכה להם. וזו תופעה שגדלה גם בעולם, אבל בישראל הוא מאוד בולט בפערים שלו בין אוכלוסיות. בסופו של דבר, המספר הזה שאתה מציג כאן, הוא היה לפני 3-4 שנים, בקורונה הוא היה בשיא, מאז הוא דווקא במגמת ירידה, אבל עדיין יש פער מאוד גדול בין צעירים ערבים בגילאים 18 עד 24, לצעירים יהודים באותם גילאים. צריך לזכור, אבל יש לנו משהו מאוד ייחודי בישראל. יש את הצבא. אנשים מסיימים י' ב', ישר מחכה להם הצבא או השירות, ואוכלוסיות שלא הולכות למסגרת הזו, אז הן בעצם רגע בפער בין התיכון למסגרות המשך, נוצר איזשהו פער שמביא בין היתר גם כן לתוצאה הזו. אבל הסיבה העיקרית, למשל, אם אתה משווה בין ערבים בערים מעורבות לערבים ביישובים הומוגנים, יישובים ערביים בלבד, אז יש פער מאוד גדול בשיעורי חוסר המעש. כדי להבין רגע ממה זה נובע.
רגע, אז בערים מעורבות יש פחות חוסר?
הרבה פחות. בערים, okay. המצב של ערבים צעירים בערים המעורבות די דומה לממוצע של היהודים בגילאים האלה, למרות שגם הם לא הולכים לצבא. חוסר מעש ממה הוא נובע? אתה מסיים תיכון, בהישגים כאלה או אחרים, ואתה צריך לקבל החלטה מה אתה עושה הלאה. אם יש לך צבא או שירות, זה אוטומטית קורה, אתה לא צריך לקבל החלטות. אבל כשאין את המסגרות האלה, אז בעצם זה תלוי בך, לאן אתה ממשיך. וצעיר שמסיים עם הישגים יחסית נמוכים במערכת החינוך, בלי עברית, נניח, וכישורים יותר נמוכים, הסיכוי שלו להתקבל לאקדמיה, או לכל השכלה על-תיכונית, ולהיכנס לתעסוקה, הם הרבה יותר קטנים. זה גם הכישורים שלך, זה גם איזה הזדמנויות יש לך, מבחינת שוק העבודה, להיכנס לתעסוקה. אז אתה רואה שבעצם בגילאים האלה, יש שיעור מאוד גדול של צעירים וגם צעירות, בקרב הצעירות זה יותר גבוה, של אנשים שלא נמצאים במסגרת תקופה יחסית ארוכה. המשמעות של זה, זה עוד פעם, זה חוסר מיצוי של פוטנציאל. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו כן רוצים שמי שסיים תיכון, ישתלב איפשהו, יתרום לעצמו, לקהילה וגם לחברה ולכלכלה. ובגדול, זה ביטוי לחוסר יכולת להשתלב במסגרות איכותיות בהמשך. ויש לזה השלכות. אחד הדברים המטרידים בתופעה הזו, זה לא רק שבשנה, שנתיים אלה שהוא לא עושה כלום ויושב בבית, אלא ברגע שאתה יוצא ומנותק ממסגרת, היכולת שלך להיכנס בגילאים יותר מאוחרים למסגרות האלה היא פוחתת. למשל, אישה שאחרי התיכון לא הלכה לשום מסגרת, בינתיים הספיקה להתחתן וללדת ילדים, הסיכוי להכניס אותה אחר כך לשוק העבודה הוא מאוד קטן. לכן ההמשכיות הזו מהתיכון למסגרות המשך היא חשובה. ואחד הדברים בהקשרים האלה, אקטואלית רגע גם לחבר לשיח שיש במדינה, שמדברים עליו, זה מה עם שירות אחרי י"ב. והיום יש שיח שלא היה לפני שנתיים, שלוש, שלא הגיע כל כך גם לא מהחברה היהודית, וגם לא מתוך החברה הערבית. היום כן מדברים על מסגרות התנדבות משמעותיות בגילאים האלה.
בחברה הערבית.
של החברה הערבית.
בתוכה.
לא בהכרח. לא בהכרח. למשל, היום שם נמצאים המספרים הכי גדולים. צריך לחשוב רגע אם זו המסגרת הכי נכונה, ואני אסביר. וזה חשוב גם להבין כשאנחנו אומרים נכונה למה הכוונה, גם חברתית וגם כלכלית. המסגרת שיש בה הכי הרבה צעירים בגילאים האלה, היום זה השירות האזרחי. כלומר, 5,000 וזה לקראת ה-6,000 צעירים, מתוך שנתון של 30,000, מהחברה הערבית היום, הולכים לשירות האזרחי. והכוונה היא להרחיב את זה לשיעורים הרבה יותר גדולים. כלומר, שבסוף כן פה לייצר מסגרות התנדבות, שפותחות אפשרות לכלל הצעירים, גם בנים וגם בנות, להתנדב שנה, שנתיים, לא רק בתוך יישובים ערביים, אלא בכלל להתנדב ולתרום ולהתרם. צריך להבין שיש לזה ערך מוסף להתנדבות מהסוג הזה. יש לזה ערך מוסף הן במונחים כלכליים והן במונחים החברתיים.
גם האישיים לכל אחד שעושה את זה.
לגמרי, לגמרי. כלומר, אם אני אתחיל מהחברתי דווקא, במציאות שבה אנחנו חיים היום, זה יכול לתרום ללכידות החברתית משני הצדדים. כלומר, התחושה הזו של, רגע, גם הצעירים מהחברה הערבית, אחרי י"ב, גם אם הם לא ילכו לצבא, אני חושבת שרוב האנשים בישראל יסכימו שלא בטוח שצריך לשלוח את הערבים לצבא, אבל שמסגרת התנדבות היא משהו שהיא כן תתרום ללכידות החברתית בישראל. המחקר מוכיח שהתנדבות כן תורמת ללכידות חברתית גם במקומות אחרים בעולם. אבל לא רק. יש לזה משמעויות נוספות. בסוף, בהיעדר מסגרות צבא, כמו שאמרתי בחברה הערבית, בישראל, בדרך כלל, הצעירים מהחברה היהודית הלא חרדית, כשהם מסיימים תיכון, הצבא מחכה להם. חלקם הגדול, אני לא אגיד כולם, חלקם כן מקבלים כישורים והכשרה תוך כדי הצבא, ומקבלים הון חברתי, ומכירים אנשים וקשרים, ואז אחרי הצבא, קודם כל הם צברו את ההון החברתי ואת הקשרים והכישורים, אבל הם גם יותר בוגרים כשהם באים להחליט אז מה אני אלמד, איך אני אתפתח אישית, איזה קריירה אני רוצה, וגם צריך לזכור שאוניברסיטאות למשל בישראל, אני כשהייתי מרצה באוניברסיטת חיפה, אני זוכרת שהאוניברסיטה עצמה רגילה בעצם לקבל סטודנטים בשנה הראשונה בגיל יחסית מאוחר, בשונה ממה שקורה בעולם. הם לא מגיעים בגיל 19, מגיעים בגיל 22, 23, חלקם אפילו אחרי קבע, אז בגילאים יותר מאוחרים. ואז גם המענה שהאוניברסיטה יודעת לתת לצעירים האלה, היא בהתאם ליכולות היחסית גבוהות ולבגרות שלהם. צעירים מהחברה הערבית שמגיעים למסגרות האלה, הם מאוד צעירים, מאוד מבולבלים, וגם אין להם את הכישורים ואת הידע ואת היכולות שיש לצעיר יהודי. לכן, התנדבות כזו של שנה, שנתיים, אם נעשה אותה נכון, ואני רוצה לדבר על מה זה נכון, אז בסוף היא יכולה לתרום לצעיר הערבי, היא יכולה לתרום לכלכלה הישראלית, והיא יכולה לתרום גם לחברה הישראלית בכללותה, וליחסים בין יהודים לערבים בישראל. עכשיו, מה זה נכון? בסוף, אם אנחנו נייצר מסגרות שהמטרה שלהם זה רק התנדבות, העיקר שנרגיש שגם הם התנדבו, זה לא יהיה נכון. בסוף, אם אתה מייצר מסגרות התנדבות, שאין להם ערך מעבר לזה שאנחנו מרגישים שהם מתנדבים, אבל ההתנדבות עצמה לא תורמת להם או למקום שאליו הם מתנדבים, בסוף זה יכול להפוך לנטל. כי אתה בעצם תכפה על כל מיני מקומות לקבל מתנדבים עם קישורים נימוכים שגם לא ממש תורמים להם. זאת לא הכוונה. המסגרות האלה צריכות להיות מותאמות ומובנות כך, שבסוף, בנוסף להתנדבות ולתרומה לקהילה ולאותם גופים שמקבלים אותם, היא גם צריכה להיות כזו שתורמת בסוף ליכולות של הצעיר, כדי שאחרי השנה, שנתיים התנדבות האלה, הסיכוי שלו להגיע להשכלה על-תיכונית, לא רק אקדמיה, זה גם יכול להיות הנדסאים, טכנאים, הכשרות מקצועיות, היא הרבה יותר גבוהה. הוא רכש שפה, הוא רכש כישורים, ואז אנחנו חוזרים לאותו מספר של 44%, הוא יכול להיות במקום אחר לגמרי.
אני חושב על זה שגם בצבא, כשבחור צעיר הולך לצבא, יש תקופה של הכשרה.
כן.
זאת אומרת, קודם כל הוא עושה כך וכך זמן טירונות, ואחר כך הוא לומד את המקצוע הצבאי שלו, אפילו אם זה טנקיסט, וזה לא יעזור לו בחיים האזרחים, אבל הוא עובר תקופת הכשרה. צריך לעשות את זה גם אצל החבר'ה הערבים שהולכים להתנדבות, הם צריכים לקבל משהו כדי שיהיו משמעותיים בתרומה שלהם, כמו שאמרת.
נכון, נכון. אז מבחינת הכלים שצריך לתת, אין ספק, אנחנו מדברים קודם כל על הכוון, כלומר, בסוף, תחשוב על זה, אני דרך אגב, לא התגייסתי לצבא, אני מהחברה הצ'רקסית, אצלנו הבנים כן, הבנות לא, אבל כן למדתי בתיכון בקיבוץ ססה, אז גם ראיתי רגע במהלך התיכון, מה התהליך שתלמידים שלמדו איתי מהקיבוץ עברו בתיכון. כבר בתיכון מתחילים לדבר איתם על בצבא, איפה אתה רוצה להתגייס, איפה אתה רוצה לשרת, מה כדאי לך ללמוד בתיכון כדי להגיע ליחידות שאתה המובחרות, שגם יתרמו לך אחר כך לחיים. אז הנושא של הכוון ומה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול, קודם כל בצבא ולאחר הצבא, הוא קיים הרבה יותר בתוך החברה היהודית. בחברה הערבית גם העניין של איך שוק העבודה בישראל נראה, מה שווה לי ללמוד, האם עדיף לי ללמוד הייטק, או שעדיף לי ללמוד רפואה, או שעדיף לי, ונתתי פה רגע את הדוגמאות הכי טובות, האפשרויות הטובות. הנושא של מה אני רוצה, תמונת עתיד, מה אני רוצה להיות, ומה האפשרויות שלי, מאוד חסר. אז אנחנו מדברים על, קודם כל, אבחון והכוון. דבר שני, זה כמו שאתה אומר, רגע, לעשות איזושהי הכשרה, בהתאם למקום שבו אתה אמור להתנדב. כדי שכמו שאמרתי, שהחניכים לא יהפכו להיות נטל על מקום ההתנדבות, אלא הם באמת יתרימו משהו לאותו מקום התנדבות. אבל לא רק, אנחנו מדברים פה על, מבחינתנו כמכון, תלוי את מי שואלים, אבל זה צריך להיות אם אפשר במקום שבו זה כן נמצא מחוץ ליישוב המגורים. עדיף מקום מעורב, כדי שבנוסף לדברים האחרים, זה גם רכישה של שפה, מיומנויות והכרת האחר. יכול להיות לזה ערך מאוד גדול. ואנחנו כן מדברים על הצורך שבמקביל להתנדבות, תהיה גם השלמה של כישורים חסרים. כישוב כלכלית, בהסתכלות על טווח החיים של בן אדם, התנדבות שנה, שנתיים, זה נחמד, זה תורם, אם עושים את זה טוב, וחברתית יש לזה ערך, אבל הערך האמיתי, המשמעותי, יבוא מזה שבאותה תקופה נתנו להם מקפצה מאוד משמעותית מבחינת מסלול החיים שמחכה להם אחר כך.
מבחינת הכלים לאחר כך.
בדיוק. של לאן הם משתלבים ועד כמה הקפצתי את היכולות ואת ואת איכות המסגרת שמשתלבים בה בהמשך.
דיברת על הפערים בין הערים לבין הפריפריה.
כן.
נכון? גם בחברה הערבית. אבל מעניין אותי לדעת, יש פערים בין ערים ערביות לבין ערים מעורבות?
בהחלט, כמובן. קודם כל, בוא נתחיל מהחזות של... לא יודעת איפה אתה גר, תחשוב על הערים הערביות הקרובות אליך, אל מול הערים היהודיות. הערים הערביות בישראל נראות כמו כפר קטן שגדל.
כן, אבל זה בדיוק מה שקרה, נכון? זה למעשה, אבל גם פתח תקווה הייתה מושבה קטנה פעם.
והיא גדלה להיות עיר, עם רחובות מסודרים, עם תשתיות בהתאם, תשתיות דיור, תחבורה, מרכזי ספורט, מרכזי בידור, בסוף, כלומר, עיר יהודית היא מכלול של לא רק מקום לגור בו, ורחוב שמוביל לבית שלך ברוחב כזה או אחר, זה גם, יש הרבה פסיליטיז מסביב לבית שאתה גר בו, ותשתיות אחרות שהן הופכות את העיר לעיר. בחברה הערבית זה לא קורה, כלומר, ומלפחם לא שונה הרבה בנראות ובחזות, חוץ מהקניון שהקימו בכניסה ליישוב, לא יודעת אם נכנסת אליה פעם.
בוודאי שנכנסתי, אבל היא באמת נראית כפר שגדל.
בדיוק.
בקנה מידה יותר גדול, אבל עדיין כפר.
נכון. לעומת זאת, אתה לא רואה פער מאוד גדול בין יישובים קטנים לערים ערביות גדולות. הפער הוא לא עצום. הפער המשמעותי שאתה רואה, כמו שאמרתי, זה כשאתה משווה אותם לערבים שגרים בערים מעורבות. כמובן, לא כל הערים המעורבות לא אותו דבר. תל אביב, יפו, זה לא כמו רמלה, לוד.
תל אביב, יפו, זה לא ממש מעורב.
ערבים שגרים בערים האלה.
כן, אבל ערבים בתל אביב, יפו, גרים ביפו.
נכון.
ועכשיו יהודים נכנסים לשם, אבל יש שם...
אבל יפו, מי שגר ביפו, קודם כל נהנה מהתחבורה הציבורית של יפו שקרובה לתל אביב.
כן.
היא נהנית מהקרבה לתל אביב ומאפשרויות התעסוקה והזדמנויות התעסוקה שיש בתל אביב.
והמסחר על שני הכיוונים.
נכון. אז אנחנו רואים את זה מאוד חזק בנתונים, שבעצם המצב, כמו שאמרתי, המצב של ערבים צעירים בערים המעורבות, הן מבחינת השכלה והן מבחינת תעסוקה, הוא הרבה יותר טוב מאשר ביישובים הומוגנים.
נגיע לפירמידה שהזכרת כבר פעם אחת.
כן.
אז באמת, זה מודל שאתם פיתחתם במכון אהרון. מה זאת פירמידת הצמיחה בחברה הערבית?
אז כמו שאמרתי...
בלי מספרים, כי...
לא ניכנס למספרים, ניכנס למה רואים שם ומה המשמעויות של זה. יש את הפירמידה של מכון אהרון, שהוא בעצם פותח במכון, והוא מציג את המצב של ישראל בממוצע, בתוצר, ובפריון אל מול מדינות אחרות בעולם, כשלא בחרנו סתם מדינות, אלא נבחרו מדינות שדומות לנו מבחינת הגודל, ומבחינת זה שהן יש פחות, מבוססות בעיקר על ההון האנושי. צריך לזכור, ישראל, אין לנו הרבה אוצרות טבע פה. הסגסוג של הכלכלה הישראלית הוא תלוי בהון האנושי של ישראל, אז נבחרו מדינות שאנחנו רוצים להשתוות אליהן ולצמצם את הפערים שלנו ביחס למדינות האלה. והפירמידה מציגה בעצם, זה בעצם מודל כלכלי שאומר, יש את תנאי הבסיס, כמו למשל...
שזה הבסיס של הפירמידה גם.
שזה הבסיס של הפירמידה. עוד רגע אני אתן דוגמאות מתוך החברה הערבית. ואז אתה מסתכל על איפה הממשלה משקיעה, מה התוצרים של ההשקעה הזו לפי תחומים, תשתיות לעומת השכלה וכן הלאה. ואז אתה רואה, הפירמידה מאפשרת לך בעצם לראות בכל משבצת מה המצב של ישראל לעומת מדינות הסמן. איפה יש את הפערים הכי גדולים ואיפה יש את הפערים הכי קטנים. למשל, במדדי בריאות בישראל, כמה שזה נשמע לנו שהשירותים הבריאותיים פה לא משהו, אנחנו במצב לא רע. אבל יש מקומות אחרים שבהם גם ישראל יש לה איפה לאן להשתפר. לקחנו את הפירמידה הזו, אמרנו בוא נתרגם אותה להשוואה בין אוכלוסיות בישראל, החברה הערבית לעומת החברה היהודית הלא חרדית. כאשר בראש הפירמידה, שזה המטרה של מה שאנחנו רוצים להשפיע עליו, יש, כמו שדיברנו, את הפער בהכנסה לפרט, ומתחת יש את כל מה שדיברנו עליו. בתנאי הבסיס, למשל, זה הנושא של פריפריה אל מול מרכז. צריך לזכור שחלק מהגורמים לפערים האלה, זה גם שהחברה הערבית גרה יותר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, מאשר האוכלוסייה היהודית הלא חרדית בממוצע. ואז יש את השכבה של איפה הממשלה משקיעה, איפה ההשקעה הציבורית נמצאת. הון אנושי לעומת תשתיות ציבוריות, כל העולמות של השקעה בביטחון וכן הלאה, ואז אתה רואה את התוצר של ההשקעה הזו. למשל, יש את ההשקעה בהון אנושי, מעליו נמצאים התוצרים של הון אנושי. אז ראינו כמה הממשלה משקיעה בחינוך ובהשכלה, וכמה פערים יש בין החברה הערבית לחברה היהודית הלא חרדית במדד הזה. ואז אנחנו אומרים, האם ההשקעה הזו מביאה לתוצאה שהפער בתוצאה דומה לפער בהשקעה. כלומר, מה הפערים בזכאות לבגרות, מה הפערים בהשכלה על תיכונית וכן הלאה. ואז צבענו בעצם כל משבצת כזו, כל משבצת מקבלת מספר בין 0 ל-100. 0 זה אומר פער עצום, בין פער מקסימלי בין ערבים ליהודים, 100 זה אין פערים. החברה הערבית דומה לחברה היהודית הלא חרדית. לא מפתיע, באף אחד מהמשבצות האלה לא מתקרבים למאה, ובטח לא עוברים את המאה, שזה מצב תיאורטי שהמצב של החברה הערבית טובה יותר.
טוב יותר, כן.
בדיוק, זה אין. גם אין לנו משהו שקרוב למאה, אבל אנחנו כן רואים בלמטה עד כמה אנחנו רחוקים מהמאה. ומה שלא מפתיע, זה בעצם כמו שאמרתי לפני כן, המדדים שבהם היום הפערים הם יותר קטנים, זה ממדדים למשל של השקעה בהון אנושי ותוצרים של הון אנושי. כלומר, פערים בזכאות לבגרות, בזכאות לאקדמיה, למהת, הכשרות מקצועיות וכן הלאה. והפערים המאוד גדולים נמצאים בפשיעה. הפער הכי גדול נמצא בעולמות הפשיעה. לא יודעת עד כמה אנשים עוקבים, אבל היום המספר הנרצחים לנפש בחברה הערבית בישראל הם בממדים שדומים למדינות עם אחוזי הפשיעה הכי גבוהים בעולם בדרום אמריקה. נעשה מחקר של הכלכלן הראשי לא מזמן, שיראה את המדד הפשוט הזה, מספר נרצחים לנפש. חברה ערבית, חברה יהודית בישראל, אל מול מדינות ערביות סביבנו, דרך אגב. ובהשוואה גם למדינות בעולם, שזה אין טעם להשוות, כי אנחנו יודעים שהפער עצום. ומה שמפתיע הוא, שמספר הנרצחים לנפש בחברה הערבית, הוא הגבוה ביותר גם בהשוואה לכל המדינות הערביות סביבנו, חוץ משתי מדינות. עיראק וסודן, שבהן יש מלחמת אזרחים כבר תקופה מאוד ארוכה. אז שם למשל נמצא הפער הכי גדול.
זאת אומרת, זה קצת סותר את התפיסה, טוב, הערבים זה התרבות שלהם, ובגלל זה הם רוצחים.
תראה, התופעה של הפשיעה בחברה הערבית, זו תופעה חדשה. היא לא הייתה ככה לפני 10 שנים. זו תופעה שלא הייתה מקום המדינה. זה משהו שהתחיל לפני כ10 שנים, עלה, והמנהיגים של החברה הערבית מתריעים על הדבר הזה כבר לפני הרבה מאוד שנים, שמשהו פה קורה לא בכיוון הנכון, וזה דורש טיפול, אבל זה דוגמה למשהו שלא קיבל טיפול ממשלתי. בסוף צריך לזכור, לא הכל זה ממשלה. אבל אנחנו כן יודעים שיש מקומות שבהם הטיפול הוא חייב להיות ממשלתי. אכיפה, מניעה, טיפול ב... דרך אגב, הרבה מתוך זה משפחות פשע, ש... אם אנחנו רוצים רגע לחבר את העניין התרבותי, בלי להאריך יותר מדי, רגע להבין גם את התפיסה הזו, הנושא של משפחות פשע והפשיעה המרוכזת ביישובים מסוימים, זה לא התחיל מהחברה הערבית, הוא התחיל מהחברה היהודית. וכשהממשלה החליטה לטפל במשפחות האלה, זה משהו שאני כן שמעתי פעם הרצאה שלמה של אנשים שמומחים בנושא הזה, ברגע שהמשפחה טיפלה במשפחות הפשע היהודיות,
הממשלה.
נוצר וקום. נוצר וקום שזה זה, 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 זה גלש. אותם ערבים שהיו החיילים של אותן משפחות פשע יהודיות, כשלא היה את המשפחות עצמן, הם לפחו את הפיקוד, ובעצם זה עבר לתוך החברה הערבית.
סילקו אותם מנתניה, הלכו לטייבה.
לגמרי, לגמרי, כן.
נושא נוסף שאני חושב שצריך להסתכל עליו. בשנים 2008-2009 פעלה ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי, בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי, הבחינה בין ייצוג כמותי לייצוג מהותי, ועל פי אתר של נציבות שירות המדינה, נכון לפני יומיים שבדקתי, מהווים ערבים 16% מכלל עובדי המדינה. כמעט הייתי אומר, הללויה, ממש קרוב לחלקם באוכלוסייה, אבל עליה וקוץ בה, ככל שעולה המדרג, יורד הייצוג. עד כדי כך שברמת הניהול הבכיר, הייצוג החברה הערבית הוא 0.1%, זאת אומרת, 1 ל-1,000, שזה פשוט... איך זה משפיע? זה שאין להם מקום בניהול הציבורי של המדינה.
כן. אז תראה, דרך אגב, לא הזכרתי את זה, אבל בפירמידה יש גם את המשבצת הזו של ייצוג בתוך המגזר הציבורי, וגם שם הציון הוא מאוד נמוך. מהאדומים, כן. מהמשבצות האדומות. תראה, בסופו של דבר, מהניסיון שלי בעבודה על החלטות, על יישום החלטות החומש, כלומר, אנחנו כמכון כן מלווים מחקרית את היישום של ההחלטות, ומעניין אותנו לראות גם מה ההחלטות האלה עושות. עכשיו, להחליט, כשיש החלטת ממשלה שאומרת צריך לקדם את החברה הערבית, להחליט למשל איפה לשים את הכסף. כלומר, ב-550 יש הרבה סעיפים. האם נכון לשים את זה על חינוך והשכלה, או שנכון לשים את זה על תשתיות תחבורה, או שאולי עדיף לשים את זה על דיור וכן הלאה. ההחלטות האלה איפה לשים את הכסף, כדי שהן יהיו מושכלות, אתה גם צריך שזה יהיה מבוסס על מחקר, על נתונים והבנה של החברה הערבית. ומתוך הניסיון שלי ביישום ההחלטות האלה בדרג המקצועי בתוך המשרדים הממשלתיים, היכולת לטייב את ההחלטות וגם את היישום שלהם היא מאוד תלויה בהבנה של מה האתגרים שהאוכלוסייה הערבית מתמודדת איתם. לדוגמה, עצם חולשת הרשויות הערביות זה אחד החסמים בלטייב את היישום של החלטת ממשלה. כלומר, כדי שתקציב ממשלתי שמגיע לחינוך באמת יעלה את הזכאות לבגרות, בסוף, בתווך פה יש את הרשות המקומית שאמורה לדעת לעשות נכון לקבל את הכסף, ואז ליישם את זה נכון בתוך מערכת החינוך. ברגע שהרשות חלשה, אז בעצם היישום של ההחלטה הוא פחות אפקטיבי. כשמי שמנהל את ההחלטה, מי שמנהל את היישום ומטייב אותה, מגיע מתוך החברה הערבית, אז גם היישום הוא יותר אפקטיבי.
בגלל ההבנה הפנימית של הנושא.
של מאיפה הדברים מגיעים. אבל לא רק. בסופו של דבר, ייצוג בתפקידי מפתח בתוך המשרדים הממשלתיים, לא רק ביישום של החלטות ספציפיות לחברה הערבית, אלא ביישום תקציב משרד העבודה באופן כללי. ככל שיש יותר ייצוג מגוון של כל האוכלוסיות בדרגים האלה, אז גם תשומת הלב וההשקעה והקידום של הנושאים הרבה פעמים הוא פרסונלי. אין מה לעשות, כולנו אנשים, ובדרך כלל יותר קל לנו לקדם נושאים בתחומים שאנחנו מבינים בהם. ואז כשאין מישהו בדרג הניהולי שמגיע מהחברה הערבית, אז גם ההחלטות שמתקבלות, לאן התקציבים הולכים ואיך, איזה תוכניות מקודמות, זה מאוד תלוי בסופו של דבר גם בזה. עכשיו, חשוב לי להגיד, זה במגזר הציבורי. אם אתה תלך לראות מה קורה בדירקטוריונים של גם חברות ממשלתיות, אבל לא רק, גם חברות פרטיות. תלך לבנקים היום. לא רק בנקים, בכל מקום, תסתכל כמה דירקטוריונים, חברי דירקטוריון נמצאים בדירקטוריונים של החברות האלה.
היה לנו אחד בבנק לאומי, נכון?
סמר חאג'יחיה הוא היוצא מן הכלל, שכן.
הוא ואיימן סייף, ונגמר הסיפור.
כן, כן, זה אין ספק.
אנחנו כבר, עברנו מזמן את הזמן שלנו, אבל אני רוצה, בכל זאת לפני שאנחנו נפרדים, אולי נחבר את שתי השאלות האחרונות. אני תמיד מסיים מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת, אבל אולי תחברי לזה, מהן הנקודות הקריטיות ביותר שדורשות טיפול מיידי, עכשיו, כדי לקדם את החברה הערבית?
תראה, קודם כל, כמו שאמרתי, להשקיע בחינוך, השכלה, הכוון, לתת את הכלים לצעירים, לא רק בשנות מעבר או בהתנדבות או דברים מהסוג הזה, אלא השקעה בחינוך, חינוך, 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 כלים, השכלה, כישורים. זה תמיד היה נכון, וזה ימשיך להיות נכון. דבר נוסף שלא הייתי מתעלמת בו, ממנו, זה הנושא של יחסי יהודים ערבים. אני אומנם כלכלנית, אני מדברת כלכלה הרבה ופחות חברה, אבל בסוף, במצב שבו אנחנו נמצאים, כבר אי אפשר להתעלם מזה. כלומר, אי אפשר לקדם כלכלה מבלי לקדם חיים, יחסי יהודים ערבים וחיים משותפים במדינה. ואני רוצה להגיד כן משהו פרסונלית לגבי מי ששומע אותו. נכון בכלל בכל נושא, ונכון גם בנושא של חברה ערבית, שהרבה מהחברה היהודית גם לא מכירה. כלומר, כל מה שהם שומעים זה מהחדשות, מפוליטיקאים, מטיק טוק וממקורות כאלה. בסוף, כל אזרח שרוצה לגבש דעה בנושא מסוים, חשוב שהדעה תהיה מבוססת על ידע. כלומר, אנחנו נורא נוטים לקבוע דעות על אוכלוסיות אחרות, על אנשים אחרים, על קבוצות אחרות, על סמך מה ששמענו בחדשות ומה ששמענו במדיה החברתית, שיש לה מטרות מסוימות, היא לא משקפת את המציאות כפי שהיא. לכן, אל תגבש דעה לפני שרכשת ידע, ותהיה ביקורתי כלפי מה שאתה שומע. זה בעיניי מאוד חשוב בכל נושא.
בכל נושא, כן.
זה נכון בכל נושא, ובכל מה שקשור ליחסים בין אוכלוסיות בישראל, חברה ערבית וחברה יהודית, אבל לא רק, גם בין תתי אוכלוסיות בתוך החברה הערבית, תתי אוכלוסיות בתוך החברה היהודית. אני חושבת שאנחנו צריכים לשים את האמוציות והרגש בצד, שנובע הרבה מהדברים הלא פשוטים שאנחנו עוברים במדינה בשנים האחרונות, וכן לחזור למקום של החמלה וההבנה כלפי האחר, כדי שהחוסן החברתי פה לא יתפרק לגמרי. כלומר, זה אחד הדברים שהכי מטרידים אותי.
וואו. תודה רבה לך, דוקטור מריאן תחרחו, באמת על זה שהתארחת, שבאת לדבר איתנו בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות. חלקת איתנו ידע מדהים, ותענוג היה לי לשוחח איתך. ואני רוצה להודות גם לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.